חשוב מאוד לטפל בילד, להמשיך עם הטיפול התרופתי. מכיוון שללא טיפול תרופתי, הילד יזכה להערות, יחסו עליו, יענישו אותו, מה שנקרא לא עוול בכפו. ובדרך כלל הסיבה להפסקה של הטיפול בסופי שבוע ובחופשות, אין החשש, או קיים איזשהו מיתוס שצריך להפסיק את הטיפול התרופתי בחופשות.
כדי לתת לנוח מהחומר הכימי, כמעט.
בדיוק, הדבר הזה הוא לגמרי לא נכון. החשיבות היא הרבה יותר שהילד או הנער או הנערה ימשיכו לתפקד בצורה תקינה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. תפקוד תקין מונע חיכוכים, מונע כעסים, מונע פגיעה בביטחון עצמי ובדימוי העצמי. ילד שאתה מפסיק לו את הטיפול והוא מתקשה ומהירים לו ולא אי אפשר לקחת אותו החוצה לקניות או אי אפשר ללכת איתו לרחב ולקפוץ למים, ילד כזה שההורה אומר לי אני יכול להתמודד עם זה, צריך להסביר לו שזה לא איך ההורה מתמודד עם זה, כי השאלה איך הילד מתמודד עם זה. ואם הוא לא מתפקד בצורה תקינה, הוא סובל, והביטחון שלו בסופו של דבר עשוי להיפגע, ואת זה הכי קשה לתקן, כיוון שהתגובה לטיפול התרופתי היא כמעט אצל כולם, ללא יוצא מהכלל, אלא אפשר לשנות יש תקופה, היא יוצאת מהכלל.
אבל אתה אמרת,
אבל הביטחון והדימוי עצמי נבנה כשאתה צעיר וקטן, ופה חשוב מאוד לתת לילד תחושה של ביטחון שהוא שולט בעצמו ולא זקוק לטיפול ברכה.
אבל אמרת בעצמך, דוקטור אשכנזי, אלה שצריכים בלימודים נניח, יש כאלה שצורכים רטלין נניח, ויש באמת קשר ריכוז, שיצריכו לשמוע את השיעור, שיצריכו להבין במתמטיקה או שיעור יותר כאן. בבית הם לא צריכים את זה באמת.
אנחנו צריכים להסתכל על הילד, הם לא צריכים, זה לא בהכרח מה שהילד. אם הילד מתפקד ואין לו בעיה, הוא לא צריך את הטיפול. שלא לא להבין, אנחנו לא מטיפים לטיפול נקודה וללא הגבלה. הטיפול נועד אף ורק לעזור לתפקוד של הילד, וכשמסתכלים על הפרעה של הפרעת קשב, מסתכלים ואומרים במה אימפרמנט, אני לא יודע כרגע בדיוק מה מילה, במה זה פוגע. זאת אומרת, אם אין הפרעה, למרות שיש לך הפרעת קשב, אין הפרעה בתפקוד היומי או בתחומים שונים, אין צורך לטפל. אבל אם זה מפריע, אז צריך לטפל.
לא, אבל אין דבר כזה, אני אומר כי אתה הזכרת את זה ממש בפתיח של הדברים שלך, אין דבר כזה, ילד שצריך את זה רק לצורך לימודים, ואז באמת צריך שיעשה הפסקה?
יש, כן. הילדים שרק צריכים את זה במסגרת הלימודים, ומחוץ למסגרת הלימודים, בהם הולכים בקייטנה או בהם הולכים בפעילות אחרת, הם מתפקדים, סליחה יפה, ללא שום בעיה, הם לא צריכים.
אז זהו, כי זה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מקבל כל מיני הודעות מכל מיני הורים, אז זה בדיוק מה שחשוב לחדד. זאת אומרת, אתה לא אומר, מי שלוקח רטלין, תמשיכו, אם אתם רוצים לעשות הפסקה, ואתם רואים שהילד מתפקד, הכל בסדר, בסדר, אם לא, זה לא שווה. זה לא שווה, כי הילד בדיוק בגילאים האלה, שבונה את האישיות שלו, הוא יתחיל להאמין באמת שהוא לא יוצלח, והוא בעייתי, ושהוא לא מסתדר, לא, לא, בבית ספר הוא צריך תרופה, והבית כולם כועסים עליו, והוא לא מבין למה הוא רב עם זה, ולמה זה מקפיץ אותו וכו', זה פשוט לא שווה את זה, לא שווה להפסיק את זה. אז בלי מצפון כזה, כי יש הורים גם, תודה, אמרו המורים, אני אתן לו תרופה בשביל שלי יהיה שקט? לא, 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 בוא אני אציל אותו קצת מעוד כמה דברים כימיים. אז זה לא נכון, זה בשבילו, לא בשבילכם, נכון? זה פחות דבר?
חד וחלק, ומעניין, עשו עבודות, כי גם יש, לא כל הרופאים בדיוק נמצאים על אותו דף, במילים אחרות, לא כולם ממש מתמצאים בנושא הזה. בדקו מבחינה סטטיסטית בארצות הברית וגם בארץ עשו מפגש כזה לגבי אוכלוסיות שונות, ומה ששמו לב שבחופשות יש ירידה חדה בשימוש בתרופות בילדים שמטופלים או נמצאים במעקב של רופאים ראשוניים. אלה שנמצאים במעקב של הרופאים המומחים שמתעסקים בזה, אצלהם לא הייתה כמעט ירידה בשימוש בתרופות. ככה שמחלק מהמקרים, גם חלק מהרופאים במרכאות אשמים ואומרים לא, לא, אתה
אבל
לא...
בדרך, אבל רוב ההורים, אם אני מבין נכון, רוב ההורים הולכים, זאת אומרת, שוקרים אותם מן הסתם לנוירולוג, שאני לא יודע אם זה דווקא, אם חובה פה במדינה זה יהיה מומחה או ראשוני, אבל שוקרים אותם לנוירולוג, עושים איזשהו מבחן, נכון? כל מיני סוגי מבחנים, הם ממליצים להם על רטלין, הולכים ורופאי המשפחה רושם רטלין, זאת אומרת, הם לא מגיעים למקום כמו התפתחות הילד בתל השומר, או למקומות אחרים, בשביל מעקב, מה שנקרא, של מומחים. אולי באמת כשיש עוד מחלות רקע, כמו שאתה אומר, אז זה מגיע לשם. רוב מוחלט של ההורים שמאזינים לנו עכשיו, והילדים שלהם לוקחים רטלין, מן הסתם זה המחנך, המורה וכולי המליצו, ואיכשהו זרם מסלול קופת חולים כזה, בלי זה טוב.
זה בהרבה מקרים קורה, אבל בדרך כלל כשאני מאבחן, אני מניח שגם הרבה רבים אומרים, מבקש שיגיעו לביקורת לפחות פעם בשנה, כדי שנעשה מה שנקרא טיונינג. לפעמים צריך לעשות התאמה של הטיפול. טיפול שהתחלנו לפני שנתיים, לא בהכרח טוב כעבור שנתיים. ככה שתמיד צריך לבדוק את הדברים האלה ולוודא שבאמת הילד מוזן היטב. הוא מוזן לפי הצורך. אז שוב, אם אין לו צורך בחופשות, אז לא צריך, אבל אין לו צורך זה לא בגלל שההורה חושש לתת לו את הטיפול. כי אם ההורה חושש לתת לו את הטיפול, וזו הסיבה שהוא מפסיק, והילד בסך הכל לא נהנה בזמנו החופשי, אלא צריך כל הזמן לתדר ולהדריך אותו, אז בזה אנחנו לא מועילים לו.
לא, רגע, אמרת את הדבר החשוב הזה, המשפט הזה באמת מהדהד לי בראש, אני מניח שהרבה מאזינים, עזבו את המצפון, רגע, זה לא בשבילכם, זה בשבילו, כי באמת אז הוא נבנה. כל אחד יכול לעזור את זה לילד שלו אם הוא רק קצת יחשוב אפילו, שזו התקופה שהוא נבנה, אם זה חברים ואם זה אני בסדר, אני לא בסדר, העירו לי, לא העירו לי, לפעמים אנחנו שוכחים, אנחנו בעלם מאיך מילה אחת שלנו כל כך משפיעה. אם אתה כבר איתנו על הקו ואת לא משקר את זה, אנחנו ננצל את זה ברשותך. זה נכון שיש יותר בנים עם בעיות קשר וריכוז מבנות, ואם כן, למה?
זה נכון. יש הרבה תופעות פסיכולוגיות ששכיחות יותר אצל בנים מאשר אצל בנות. זה גם בהפרעת קשב, זה גם באוטיזם, זה גם בכל מיני בעיות אחרות. שאצל בנים זה יותר שכיח.
ואיך יכול להיות שילד שהוא גם, שיש לו רק בעיה של ריכוז, פיזור, אני לא יודע מה, וילד נוסף שיש לו גם בעיה של ריכוז, אבל גם בעיה שהוא אלים, התפרצויות וכאלה, איך שניהם לשניהם ריטלין עוזר? מה בעצם עושה החומר הזה? ריטלין,
החומרים האלה עובדים על שני נורות אוזמיטרים חשובים במוח, שזה דופמין ונורפינפרין. וברגע שהם מאפשרים נוכחות של אותם נורות אוזמיטרים, אז הילד יותר מרוכז, יותר חושב פעמיים, עושה הרבה דברים. בדקו וראו שבאמת יש שיפור מעבר להתנהגות, לקשב, יש גם שיפור בהתנהגות האגרסיבית, החוצפנית ודברים כאלה. אבל כשיש ממש בעיות אמיתיות של אכזריות לפעמים, חלילה, או ילדים שגונבים או מציתים אש או עושים כל מיני דברים, זה בעיה שהיא קצת יותר קשה ולפעמים יותר קשה להשתלט. עם תרופות.
שם באמת צריך כנראה, כמו שאתה אומר, מעקב וטיונינג, כיוונון ועוד כל מיני כאלה.
כן, ולעיתים אנחנו משתמשים ביותר מאשר בתרופה אחת, אם אנחנו משיגים את זה בתרופה בודדת.
אז שוב, אני יודע שזה יהיה קצת מסובר, אבל ממש לסיום, תאמרנו, אני יודע ככה, יש רטלין, הכדור העגול הלבן רגיל, ויש את ה-LA, שזה נראה כמו אנטיביוטיקה, ויש קונצרטה, נכון?
ויש עוד תכשירים.
יש עוד? טבעיים או כימיים?
לא, לא, יש תרופות אמיתיות, יש תרופה בשם ויוואנס ויש תרופה בשם אטנט, שזה תרופה ממשפחת האמפטמינים, תרופות אחרות מאוד יעילות, עם רקורד מאוד מאוד ארוך בארצות הברית, זה יחסית חדש, אבל אני חלק גדול מהקריירה שלי עשיתי בארצות הברית והיה לי מרכז גדול שם על הפרעות קשב, אני יכול להגיד לך שהתרופות האלה מאוד יעילות, ככה שלמזלנו כמטפלים טוב שיש לנו יותר מאשר רק תרופה אחת, כי אומנם ההצלחה היא כמעט עם כל תכשיר שנרשום, אבל בכל זאת יש איזה 20% שאו שלא מגיבים טוב לתכשיר שרשם, או שיש תופעות לבד בלתי מתקבלות על הדעת, ואז נצטרך להחליף. אז יש לנו עוד תכשירים, לא רק קונצרטה וריטלין, יש פוקלין, יש ליבנס, יש אטן, יש עוד.
אוקיי, שאלה לסיום דוקטור אשכנזי, איך זה יכול להיות באמת שילדים שלוקחים רטלין בגיל מסוים מפסיקים לקחת, הבן אדם צריך או לא צריך, זאת אומרת, אם זה משהו שחסר במוח, אני לא יכול לחזור על כל המילים שאמרת, חוץ מדופר משהו שהצלחתי להגיד, אז אם יש חסר שהוא פיזיולוגי בגוף, אז איך זה שבגיל מסוים מפסיקים לקחת רטלין?
תראה, אם מפסיקים כי לא צריך, זה דבר אחד, אם מפסיקים...
איך לא צריך?
זה דבר אחר. עכשיו קורה שעם הזמן ועם השנים אנשים מסגלים לעצמם כל מיני טכניקות כיצד להתגבר על הבעיות. היום יש לנו מכשירי טלפון חכמים, יש תזכורות, יש כל מיני דברים, ואנשים לאט לאט לומדים איך להתמודד עם זה. אבל קורה למשל שהם עומדים בפני מטלות רציניות כמו להכין איזו הרצאה או ללכת ללמוד ולעשות איזשהו קורס, במקרים רבים הם שוב חוזרים להשתמש בתכשירים שעוזרים להם לריכוז.
אפילו תקופתית.
כן.
טוב, בקיצור, אם לא לפחד מהמילה ריטלין, אני יודע שחלק מכם קופצים עכשיו, אבל לא לפחד מהמילה הזאת. זה, בסוף הדבר זה באמת בשביל הילד, לא בשבילכם, וזה הדבר הכי חשוב, כן?
צריך לזכור שהתרופה הזו נכנסה לפני 64 שנים.
וואה, כן.
אף אחד לא היה משתמש בתכשיר כל כך הרבה שנים, אם הוא באמת היה גורם לנזקים שכולם מספיקים.
כן, זה מספיק זמן, נכון, זה מספיק זמן בשביל לדעת, מה שנקרא, המחקר הארוך ביותר בעולם, אז עשרות שנים, לא ידעתי, זה כל כך הרבה, באמת כל כך הרבה שנים.
כן, והתכשירים ממשפר אדם פטמינים, ואפילו איזה 80 או 90 שנה כבר נמצאים בשימוש. ככה שאנחנו יודעים שזה לא, זה יכול לקרום לפעמים קצת יפגע בתיאבון, כשיש בהדמות, אבל זה לא גורם חלילה לסרטן, זה לא פוגע בכבד, זה לא גורם באנמיה, לא גורם ברביעייה, זה פשוט לא עושה את הדברים האלה.
להבדיל ממה שנכון, יש הרבה אנשים שאומרים את זה, אגב, כולל אנשים שרוצים לקרוא דברים טבעיים ומתאבד דברים, למה אתה נזו מפחיד וכו'. יש שם מאוד הורים של רבים עם הצוות החינוכי ששואל בלי כך לתלם, ובאמת זה לרעת הילד, והכיתה בהרבה מקרים. דוקטור אמי אשכנזי, סגן מנהלת המכון להתפתחות הילד של בית חולים שיבא, תל השומר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, שיהיה חופש.
חופשה נעימה.
חופשה נעימה, נטולת קשקושים על הקירות וסיכונים.
בהחלט, בהחלט.
שיהיה נעים לכולם. תודה רבה.
טוב.
יום טוב. אז הנה.